אנחנו בפרשת כי תבוא. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה. קודם כל, לפני זה רמז קטן, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה. תגידו לי, מה סופי תיבות של אל הארץ אשר השם? סופי תיבות אל הארץ אשר השם. למד צדיק רש ה, תקראו את זה הפוך. הרצל.
הרצל.
כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. הרצל. הרצל אגב מוזכר עוד 12 פעם בדרך הזאת בתורה, ורק בהקשר לארץ ישראל. יש עוד מקום שהוא מוזכר בתורה, בקנייה הראשונה של מערת המכפלה, שם כתוב השדה, עץ השדה, כתוב שם השדה וכל בכל אשר בא, נכון? וכל אשר בא, כן? וכל העץ אשר בשדה. וכל העץ אשר בשדה, אותו דבר. סופי תיבות, משמאל לימין, הרצל. קודם כל, לקה מידי דלורמיזה באורייתא. עכשיו, מי שרוצה להסיק מפה מסקנות, ודאי שאי אפשר, כי להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם היטלר מוזכר בתורה, וגם באותו, בשיטה של דילוגיות, בשיטה של דילוגיותיות וכדומה, גם ישו מוזכר בתורה. התורה מזכירה את כל ההיסטוריה. מבלי לדון את האנשים על המעשה שלהם, האם זה חיובי או לא, הוא מוזכר בתורה, שהתורה מעידה שקשר לארץ ישראל יהיה דרך הרצל. עכשיו, מי שרוצה יכול למצוא פה רמז נוסף, שבדרך כלל אנשים חיוביים מוזכרים בראשי תיבות כסדרם. לדוגמה, למען רבות מופתי בארץ מצרים. רמב״ם, נכון? הרמב״ם איפה חי? במצרים. או דוגמה נוספת, זו דוגמה שלא תשמעו בשום מקום, זו דוגמה שאני מצאתי, אי אפשר להגיד מצאתי אלא בחסד השם, זה דבר ממש נפלא. כתוב, משה רבינו אומר, כשדיברו על משה רבינו, כתוב האח במשה, ויאמרו אח במשה דיבר השם. האח רק, איך כתוב שמה? האח רק במשה דיבר השם, נכון? הלא גם בנו דיבר, ככה הם אומרים. ידוע שבדורו של הרמב״ם, מי זה הראשי שחלק עליו? הרעבד, מה שנקרא בלשון הישיבות הרייבד, אבל הרעבד, נכון? הוא חלק עליו, רבי אברהם בן דוד, קראו לו הרעבד. והוא היה זקן, כשהרמב״ם עוד היה צעיר וכתב את החיבור שלו, והוא מאוד הפריע לו שהרמב״ם כתב את החיבור שלו בלשון מוחלטת, וכל מי שקורא בטוח תורה מסיני. אין שיטות אחרות, אין דברים אחרים, אין דעות אחרות, אין ריף, אין ראש, אין ראש עוד לא היה אז, אבל אין עוד זה. ולכן הוא יצא לחבר חיבור כדי שיראה שבהרבה מקומות שהרמב״ם פסק יש דעות אחרות והוא לא מסכים איתו. אז בעצם מה הייתה הטענה שלו, של הרעבד? רק אח במשה דיבר השם? מה? רק איתך השם דיבר? יש עוד הרבה, לא, גם בנו דיבר. זאת אומרת, זה לא הדעה היחידה, אתה כותב מוחלט, אין דעות אחרות, זהו, קבלו תורה מסיני. ותשימו לב, אח, רק אח במשה דיבר השם, ראשי תיבות, רק אח במשה דיבר, ראשי תיבות? רעבד. רק אח במשה דיבר, כתוב שם, רק אח במשה דיבר השם. זה היה הידיעה, היה הידיעה, לא סופרים אותה. רק אח במשה דיבר, ראשי תיבות, רעבד. בא לרמז על הרעבד שטען את הטענה הזאת. שימו לב, פה שנדובר על אנשים צדיקים, על הרמב״ם, על הרעבד, שניהם רמוזים בראשי תיבות כסדרן. אבל כשנדובר על דמות שלילית, אז הוא רמוז בסופי תיבות שלא כסדרן. גם בסופי תיבות, כמו שראינו עכשיו, וגם שלא כסדרן, מהסוף להתחלה. ומי שירצה יוכל לראות גם אותיות לצרה. כן? הלאה. אז אנחנו רואים שהתורה מצווה להקריב את מצוות הביקורים. חז"ל אומרים, בזכות מצוות ביקורים, בזכות שלושה דברים נברא העולם, בזכות חלה ובזכות מעשרות ובזכות ביקורים. מניין לנו שנאמר כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך ולקחת מראשית כל פרי האדמה, הבראשית, בשביל המראשית, הבראשית שהשם ברא את העולם, בשביל מה? בשביל מצוות הביקורים שהיא נקראת ראשית, גם המעשרות וגם וגם החלה, גם שם ראשית אריסותיכם וגם ראשית תבואתו, הכל בכל אלה כתוב ראשית בזכות שלושתם, בשביל שלושתם נברא העולם. שאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לברוא את העולם בשביל השלוש מצוות האלה, שהן גם די נדירות, אדם לא מקיים אותם כל יום. חלה עוד איכשהו, אולי אישה שרופה חלות אז פעם בשבוע אולי עוד יש לה מצוות חלה. מעשרות היום זה רק דרבנן, ביקורים אין לנו כלל, גם לא מדרבנן, כן? אז אם ככה, למה בשביל אלה נברא העולם? מה מיוחד במצוות האלה? אז באמת אומרים בעלי המוסר, לאדם, לרוב בני אדם, קל להכיר בכך שהעולם לא נברא מעצמו ויש בורא לעולם. זה רוב בני האדם מכירים בכך. בסקר של מכון גוטמן מצאו ש-80% מהציבור הישראלי מאמינים באלוקים. זאת אומרת, להאמין באלוקים זה דבר שלא צריכים להיות דתי בשבילו. אם אתה, יש לך קצת שכל ישר, תמיד שהעולם כזה לא נברא מעצמו, יש כוח שברא אותו. זה קל, זה פשוט. יש דרגות דרגות, כן? אבל אני מתכוון האמונה הבסיסית, מה שנקרא מינימום, להאמין שיש כוח עליון שברא את האדם, ועוד איכשהו נתפס בשכל של רוב בני האדם. אבל הקושי הגדול זה להאמין שגם הדברים שאני יצרתי ואני עשיתי, גם זה מאיתו התברך. זה הקושי הגדול. שאני נתתי עץ, ויצא מזה פירות, ואני עכשיו לוקח סלסלה כזאת יפה של פירות, הולך ומביא שם לחבר'ה, שואלתי, מה זה? אומר לה, זה מהשדה שלי. בואי נה, תשמע, לא ראיתי תפוזים כאלה שנים. מה זה, מצ'רנוביל הבאת? מה זה, איזה? כל תפוז, תפוז, מה זה? כל תפוח, תפוח, מה זה הדברים האלה? מה אתה מדבר? אתה יודע מה זה? אני למדתי אגרונומיה 6 שנים. אתה יודע מה זה, איזה דשנים אני, איזה? יש לי תרכובות של דשנים שאף אחד לא מכיר. אתה יודע, הוא משבח את עצמו, ומתי הוא ידע, ואיך מתי לקטוף, ואיך לעצל על העצים, ומתי לדלל את הענפים. הוא, כוחי ועוצם ידי. זה קשה לבן אדם להיגמל. מזה קשה לבן אדם להיגמל. להכיר שיש ברוא לעולם הוא מכיר, אבל שברוא לעולם עושה הוא מעשה לכל, לכל המעשים, זה כבר יותר קשה. באה התורה ואומרת, אתה יודע מהי הדרגה של אהבת השם? מהי הדרגה של, של, של קרבה אל השם? שבשבילה נברא העולם והיה כדאי לקדוש ברוך הוא לברוא את העולם כולו, בשביל שתגיע לרגש הזה, להרגש הזה, שהאדם יבוא ויאמר ואתה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. לא כוחי, לא עוצם ידי, לא הבנתי, לא חוכמתי, לא תבונתי, אשר נתת לי השם, ריבונו של עולם. אני בסך הכל הייתי כלי, אתה מילאת לי. אני על מה יכול להתגאות? על מה יכול להתגאות? אם אני פתחתי ידיים ואתה שפכת לי פנימה, מה אני יכול להתגאות? שמה? שאני זה, אני פתחתי ידיים, מה אני אתגאה? קיבלת את זה על מגע של כסף, אשר נתת לי השם. מה שאני עשיתי זה רק איזשהו משהו חיצוני. זה כמו אם יגידו לך, יש מכונה, אתה נותן לחיצה, יוצא לך מצד שני בגד שלם. המכונה מייצרת, עופרת, עושה, בגד שלם יוצא מהצד השני. מין קומביין לייצור בגדים. אדם יבוא, ילחץ על הכפתור, יוציא חולצה, אתה רואה? זה אני עשיתי. אתה רואה את החולצה? אני עשיתי. מה זה לחץ על הכפתור? מי הגאון פה? זה שימצא את המכונה, נכון? אבל מה אתה עשית? לחץ על כפתור. אז הבן אדם שבא, לקח את הזרע, שם אותו באדמה. עשה כל מיני תנאים סביבתיים. אבל מי זה שהצמיח? השם יתברך. בן אדם ילד ילד, יבוא להגיד, רואים? להצף אותו, זה אני יצרתי. כן, תגיד לי, מעין אותי, איך עשית את העיניים? ממש סקרן אותי. משהו, משהו. מה אתה עשית? מה אתה יצרת? אתה שנייה אחת היית פה שותף. מי עשה את הכל? בורא עולם, אתה לחצת על הכפתור. ללחוץ על הכפתור זה לא חוכמה. האדם מרגיש אשר נתת לי השם, כל מה שעשיתי פה זה דברים חיצוניים, אבל מי זה שבנה את המכונה? זה בורא עולם. אומר הקדוש ברוך הוא, בשביל זה כדאי לברוא את העולם כולו, כדי שתגיע להכרה הזאת של אין עוד מלבדו, והכל בא מאיתו יתברך, ותגיע לרגש של תודה, לרגש של ההכרת הטוב כלפי בורא עולם. אומר הקדוש ברוך הוא, בשביל זה היה כדאי לברוא את העולם. וזה העניין גם של המעשרות, וזה העניין גם כן של חלה, שאני נותן מראשית אריסותיכם, ומהראשית אני נותן לבורא עולם. אני אומר, הכל שלך, ריבונו של עולם. וכשהכל שלך, אז אתה הוא השותף הבכיר, אתה מקבל ראשון. אני רק אחרי זה מקבל. לכן ביקורים מהראשון, מהטוב, מהמשובח, זה ישירות לבורא עולם. הוא המקור. אני רק בגדר נספח, נלווה, שמקבל אחרי שבורא עולם מקבל את מה שמגיע לו כהכרת הטוב ממני. ולאחר מכן התורה מתארת את האדם כשהוא מגיע עם הביקורים. האדם מודה להשם, וההודעה שלו כוללת לא רק את הביקורים הללו, אלא הוא מודה להשם על כך שארמי עובד אבי, ואתה הצלת אותו, ואחרי זה במצרים הצלת אותו, עינו אותם, הוצאת אותם ביד חזקה, קראת להם את הים, הבאת אותם לארץ. ההודעה היא הודעה כוללת שמעבירה את כל ההיסטוריה של עם ישראל. זאת תודה אמיתית. ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. אני יכול צריכים להבין מה זה ויראו אותנו המצרים ויענונו. מה היה יותר נכון להגיד? ויראו לנו המצרים. מה זה ויראו אותנו? אלא, יפה. אז באמת מסבירים, יש איזה שני פשטים, ושני הפשטים אמת לאמיתה של מציאות. ויראו אותנו המצרים, פירוש אחד, איך הגוי הצליח תמיד להשמיד את היהודי, לדכא את היהודי, להצר צעדיו של היהודי. ויראו אותנו המצרים. המצרים היה להם מערכת תעמולה משומנת, מסודרת. הגרמנים גם הם היה להם מערכת תעמולה. גבלס היה שר לענייני תעמולה. ומי שמכיר את הקריקטורות מתקופת השואה, הם לא היו מביישות שום עיתון ישראלי. קריקטורות נוראות, ארסיות כנגד היהודים. רק העיתונים הישראלים היום עושים את זה על החרדים, פעם עשו את זה על היהודים. מי שירצה, יש ספר שנקרא ערכים הוציא פעם חוברת, מילים מסוגלות להרוג, והוא מביא תמונה מול תמונה, קריקטורה ישראלית, איך חרדי מוצג בישראל, קריקטורה איך יהודי מוצג בעיתונו של גבלס, איך יהודים מוצגו בגרמניה שלפני פרוץ השואה. ואתה רואה ממש כאילו העתיקו את הקריקטורות האלה מדר שטירמר, הקריקטורות של עיתון הארץ, עוד כל מיני עיתונים, כאילו העתיקו את זה מדר שטירמר, העיתון הגרמני, עיתון העיתון הידוע לשמצה כעיתון שהפיץ את הארץ כנגד היהודים. אז איך הראו לנו? על ידי ויראו אותנו. מציגים אותנו כאנשים רעים, כאנשים מושחתים, כאנשים שפלים. כרגע את הראו המפורסמת של היהודי, אתה רואה את היהודי עם האף הגדול, עם הזקן המדובלל, ואתה רואה אותו עם הידיים ככה מקמת את העולם, דיינו מנסה לכבוש את כל העולם. הפרוטוקולים של זקני ציון, כל אותם סיפורים על כך שיהודים מנסה להשתלט על העולם. ולאם שקורה כאלה דברים, אז הוא מבין, תשמע, בג'וקים צריכים לטפל עם, אני יודע מה, עם פליט, וביהודים צריכים לטפל עם ציקלון בי, וכל אחד עם הזה, אין מה לעשות. אלה טפילים ואלה טפילים, אין מה לעשות. אז אחרי שיצרת לו כזאת הבנה שאלה המזיקים הקשים ביותר לעולם, אז ודאי שצריכים לגמור אותם. זהו ויראו אותנו, הוא הציג אותנו בתמונה כזאת מבזה, כזאת רעה, ועל ידי זה ויענונו, אז הם יכלו בקלות לענות אותנו. יש הסבר נוסף, ויראו אותנו המצרים, ויענונו, יש לצערנו הרבה פעמים מהמידות וההנהגות הרעות של האומות שבהם גלינו, הרבה פעמים מהמידות וההנהגות הרעות הללו אנחנו מאמצים אותם, כן, לצערנו. ואז זה בחינה של ויראו אותנו המצרים. מה זה ויראו אותנו? עשו אותנו רעים, ממש. הם עבדו עבודה זרה, הם הרגילו גם אותנו לעבודה זרה, אז ויראו אותנו, הפכו אותנו להיות רעים בפועל, כי רכשנו מהם, למדנו מהם כל מיני מידות רעות, כל מיני הנהגות לא טובות. כמו... כן, כן. כמו מי שירצה יוכל לראות דוגמה, הגרמנים היו חזקים בסלקציה. ואת ההמשך אני כבר נותן לכם לעשות לבד, את ההמשך ההשוואה. לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. בן אדם אומר בוידוי מעשרות, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. מה זה לא עברתי ממצוותיך? פירושו של דבר, הייתי מפריש את המעשרות בזמן ולא שכחתי. מה הקשר ללא שכחתי? אז מסבירים בדרך רמז, על מה? לא, הכוונה לא שכחתי להפריש בזמן, זה הפשט, אבל אני רוצה להסביר בדרך רמז. המדרש אומר, מעשה ברבי פנחס בן יאיר, שהלך לעיר אחת, והיו האחברים אוכלים בתחומי אותה העיר, אוכלים בכל פה. אנשי העיר ביקשו רבי פנחס בן יאיר, תגאל אותנו, תציל אותנו מהאחברים. לא היה להם את התמונה של הרב הצדיק הזה, אני זוכר כעת את שמו, שיש איזה אדמור ששמים איזה סגולה נגד עכברים. כן, מי שרוצה, נמכר בחנויות בבני ברק, חנויות קודש. כן, 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 תמונה של אדמור שידוע כסגולה נגד עכברים. עכברים רואים אותו בורחים. כן. הפעם הייתה תמונה כזאת שאכלו אותה עכברים, אבל לא ככה באופן רגיל. לא, זה בהלצה. כן, בכל אופן אורי שזה עוזר, אני קראתי שזה עוזר, זה מדהים. לא, 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 זה עוזר, זה עוזר, באמת. באמת, אני לא צוחק. לא, לא, זה עוזר, זה עוזר. יצא ספר על אותו רב, ושם הוא מביא כמה וכמה סיפורים מהעניין הזה. אבל נניח לזה. אז רבי פנחס בן יאיר הגיע לשם, לא היה לו את התמונה של אותו אדמור, כן? הגיע לשם, ביקשו ממנו עזרה. אמר להם רבי פנחס בן יאיר, אני מוכן לערוב לכם שלא יהיה לכם יותר עכברים, בתנאי שתקפידו להפריש מעשרות. אם תפרישו את המעשרות כמו שצריך, לא יהיה לכם נזק ולא מערה ולא שום צרה. תפרישו את המעשרות כמו שצריך. אומר המדרש, באמת כך קיבלו על עצמם, ומאז פסקה מגפת העכברים. זה אבן ראשונה. אבן שנייה בנדבך. הגמרא אומרת שאדם שאוכל ממה שאכל עכבר, מה קורה לו? משכח תלמודו, נכון? משכח תלמודו. הגמרא אומרת, ידע, איך כתוב שם? הגמרא אומרת שהכלב הוא נאמן, הוא זוכר את הבעלים שלו. נכון? כלב זוכר את הבעלים שלו. חתול הוא לא נאמן. למה? אומרת הגמרא, ומה מי שאוכל את שיורי מאכל האכבר, מה זה, מה נגרם לו? שכחה, מי שאוכל את האכבר עצמו? לא זוכר כלום בכלל. והחתול אוכל את האכבר עצמו, לכן הגמרא אומרת, הוא לא זוכר את הבעלים שלו, אבל הכלב קשור לבעלם. טוב, זה מאמר המוסגר. אומר המגן אברהם, לפי זה אנחנו יכולים להסביר את הפסוק. לא עברתי ממצוותיך, אלא מה הפרשתי את כל המעשרות בזמן. ובזכות זה ניצלתי מהעכברים. כי מעכברים, כי הרי אם אני מפריש את המעשרות בזמן, כמו שראינו, אין עכברים. וממילא, ולא שכחתי. לא נגרם, לא נגרם לי נזק בעקבות זה שאכלתי ממאכל שנותרו ממנו עכברים. כי אם אין עכברים, אז אין לי חשש שאבוא לידי שכחה. כך הוא מסביר את הקשר בין לא עברתי עם מצוותיך בהפרשת מעשרות ללא שכחתי. אומרת התורה, אחרי זה יש לנו כי תבוא לא לשכוח, יש ברכות, יש גם כללות. התורה אומרת ארור משגה עיוור בדרך. מה זה ארור משגה עיוור בדרך? מה הרש"י מסביר? מה הוא אומר לי, איפה זה באר שבע ואני משולח אותו לקריית שמונה? זה מסוכן. מה? כן, אז באמת אז פה מדובר, רש"י אומר, הסומה בדבר ומסיאו, או יש אפשר לגרוס, ומשיאו עצה רעה. מה זה ארור משגה עיוור בדרך? יש בן אדם שלא יודע. לדוגמה, חבר שלך רוצה למכור טרנטה שנת 82. עכשיו פתאום, אתה יודע, אומר לך, שמע, נמאס לי מהאוטו הזה, כל היום מוסכים, אני רק, יש לי הוצאות עליו, רק זה. יום אחרי זה, בא השכן שלך, או מכר אחר, אומר לך, תגיד לי, או אפילו לא מכר, סתם אדם, תגיד לי, יש איזה, ראיתי פה רכב למחירה, אצלכם, מתחת לבניין, וזה, תגיד לי, איך הרכב הזה? הוא אומר, שמע, מה, אתה לא יודע? זה חבל על הזמן, הרכבים האלה, זה משהו, משהו. אתה רואה, 82 עוד נוסע, טרנת אבל לפניך. כן, זה חבל לך על הזמן, משהו משהו. מה האדם הזה עבר? ארור משגה עיוור בדרך. הוא סומה בדבר, הוא לא מבין, הוא לא יודע. ואתה מרמה אותו. נותן לו עיצה שאינה הוגנת לו. מה זה עיצה שאינה הוגנת לו? תראו עד כמה הדקדוק. מסופר פעם על המעריל דיסקין, באו אליו כמה יהודים מקנאי ירושלים ואמרו לו, כבוד הרב, יש כאן אצלנו שוחט. והשוחט הזה, שוחט שאין עליו תלונות, אבל הילדים שלו מתחנכים בבתי ספר של החופשיים, מה שהיה נקרא אז, של החילונים. ראו עוד יוסף, עוד רק קראנו, נכון? שבן אדם ששולח את בניו להתחנך בבתי ספר של חילונים, אסור בשום אופן להעלות אותו חזן, נכון? אסור להעלות אותו חזן לתפילה. והבן אדם הזה שולח את הילדים שלו לשם, איך הוא יהיה שוחט? אמר להם, הרב, אתם צודקים, זה חמור מאוד, אבל אי אפשר סתם על סמך זה לנשל אותו ממשרתו. אתם תלכו, תדאגו, תחפשו לו איזושהי עבודה אחרת, ותיעצו לו, תגידו לו, תבקשו ממנו, אולי יעשה הסבה מקצועית. טוב, הלכו באמת, חיפשו, יודע מה, מצאו לו איזושהי עבודה אחרת, לא יודע מה, שואב מים, ואמרו לו, תשמע, למה לך לעבוד בתור שוחט, וזה, כדאי לך, לך תעבוד בתור שואב מים, הכנסה יותר טובה, הכל. מצוין, אמר להם, אבל אותו שוחט, תשמעו, אני לא פועל כלום בלי לשאול את הרב המעריל דיסקין, הרב מבריסק. אני אשאל את המעריל דיסקין. הלך לשאול את המעריל דיסקין, המעריל דיסקין שואל לו, למה אתה רוצה לעזור? הוא אומר, תשמע, הציעו לי פה עבודה עם משכורת יותר גדולה והכל. הוא אומר לו, ומה העבודה הזאת? מה העבודה הזאת? שומע את כל הפרטים. אמר לו, המעריל דיסקין, אני מציע לך, לא כדאי לך לעזור את העבודה שלך, כדאי לך להישאר שוחט. הוא חוזר אליהם, אומר להם, הרב אמר לי, כדאי לי להישאר שוחט. מי אמר לך? המעריל דיסקין. המעריל דיסקין אמר לך, כדאי לך להישאר, לא מאמינים. הוא שואל את המעריל דיסקין. מה זה? כל מה שפעלנו בעצתו של הרב. הלכנו לשבועיים, שכנענו את הבעל המפעל שיקבל אותו לעבודה. עוד שבועיים שכנענו אותו. חסר המקה בפתי שאתה תגיד לו כן. והוא מגיע אליך, אתה אומר לו, אל תעזוב את העבודה? אתה שלחת אותנו. אומר להם המעריל דיסקין, מה אתם רוצים שאני אעבור על איסור מהתורה? לאו מהתורה? הרי בתורה כתוב לבני עיוור לא תיתן משול, וארור משגה עיוור בדרך, אומר רש"י, לא תייעץ לו עצה שאינה הוגנת לו. מה אתם רוצים שאני אייעץ לו עצה שהוגנת לכם? אני חייב לייעץ לו עצה הוגנת לו, ועל פי כל הצדדים ששמעתי, באמת יותר כדאי לו להישאר שוחט. לנו זה לא נוח, אז זה עצה הוגנת לנו. אני צריך לייעץ לו, עצה הוגנת לו. מה שחשוב לי זה האינטרס שלו, לא האינטרס שלי. זה מה שמלמד אותנו התורה, עד כמה צריכה להיות הרגישות של האדם לייעץ את העצה מה כדאי לך, לא מה כדאי לי. והרבה פעמים זה קורה. בן אדם בא להתייעץ איתך משהו כמשיח לפי תומך, ואתה אומר, בוא נעד שהוא שואל אותי, מה אתה אומר, כדאי לעבור לשם, למקום אחר? עובד, עובד או משהו כזה. אתה כבר עושה, בוא נעד, תשמע, אם הוא עובר לשם, יש אפשרות לקבל פה קידום. כי הוא בדרגה יותר זה, הוא עובר לשם, אז אני בטוח אני פה מקבל קידום. בוא נעד, שמע, עבודה שם הרבה יותר כדאית, מה השאלה? מתחיל לייעץ לו את זאת. אתה הרי לא מבין בזה, במקרה הגרוע יותר, אתה יודע שלא כדאי לו. אבל למה אתה מייעץ לו? כי לי זה משתלם. זה ארור, משגה עיוור בדרך. ארור. עכשיו, מי אמר לי שלא מדובר כאן בסתם, שם לו בלוק ממול העיניים והוא הולך ונופל? מי אמר לך שמניין לרשי, שזה הכוונה במייעץ עצה רעה? מכיוון שכל הארורים הכתובים כאן עוסקים באדם שעושה מעשים שרק הקדוש ברוך הוא יודע אותם. והקדוש ברוך הוא אומר, אתה חושב שאתה עושה משהו נסתר, תדע לך שאני יודע את זה והשם מקלל אותך. ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכת אוהבת השם מעשה ידי אדם חרש, מה ההמשך? ושם בסתר. כל מה שמדברים כאן זה על דבר נסתר. ארור משיג גבול רעהו, מה זה משיג גבול רעהו? בלילה הוא הולך מוציא את אבני הגבול קצת, עוד איזה 20 סנטים לשם, מיישר את האדמה, מה שנקרא פיחות זוחל. אתה חושב שלא רואים אותך? אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע, זה ארור. אז אם אלה יוצא שאם אני אסביר את הפסוק ארור משגה עיוור בדרך, הלך לשים בלוק לפני עיוור בדרך, זה סתר? רואים את זה, כולם רואים את זה. ועל כוכך שמדובר במשהו שרק אתה ובורא עולם יודעים. מה זה? מסיעו העצה שאינה הוגנת לו. כי לא ייתכן להסביר שמדובר בדבר שכולם יכולים לראות, בדבר שכל אחד רואה וניכר לכל המכשול שאתה נותן. ממשיכה התורה ואומרת, יצב השם איתך את הברכה באסמך. התורה מבטיחה שאם ישראל יעשו רצון השם, אז ברוך תנחה ומשארתך וכו', והשם יצווה את הברכה באסמך ובכל משלח ידיך. אומרים חז"ל, באסמך אין הברכה שרויה, לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי, אלא בדבר סמוי מן העין. באסמך לשון סמוי. למה באמת? זה מתקשר לתחילת הפרשה. תחילת הפרשה, כמו שהסברנו, עוסקת בכוחי ועוצם ידי. אומר הקדוש ברוך הוא, הברכה תהיה באסמך. למה? כשיש לך ארנק עם כסף ואתה כל 10 דקות סופר את הכסף, מה זה עושה לך? הרגשה טובה, כן? יש לי כסף. עכשיו, ההרגשה הטובה הזאת, מה נותנת לבן אדם תחושה של כוחי ועוצם ידי? בוא נראה, ראית איזה עסקה סגרתי? על פייה, תוך 5 דקות. זה אני, מה שאנשים עובדים במשך שבוע, אני עושה ב5 דקות. הוא מתחיל להרגיש שהוא משהו. וזה כמה כסף יש לי. הכל זה נובע מתוך הכוחי ועוצם ידי. אומרת התורה, לא, לא, לא. אל תספור את הכסף שלך. שים אותו בתוך הכיס, תבטח בה השם שכמה שצריך להיות לך, יהיה לך מה שתזדקק, השם ישלח לך פרנסה, וזה עצמו יהיה סגולה לכך שהשם יעזור לך ויפרנס אותך. כשזה סמוי מן העין, תשרה בזה הברכה. אבל אם אתה כל הזמן סופר, אתה עלול עוד לחשוב שיש לך יד ורגל ברווח הזה שיש כאן. בואו נסיים. אומרת התורה, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממכה. חז"ל אומרים, אלו תפילין שבראש. גוי יראה אותך עם תפילין שבראש, הוא ייבהל. היה מעשה עם הגאון מווילנה, שפעם באו כמה פורעים, נכנסו לתוך ביתו של הגאון מווילנה, כמה שודדים, היכו את התלמידים וניסו לגנוב כסף. יצא הגאון מווילנה מחדרו, רק ראו אותו, נבהלו, עזבו את הכל וברחו. שאלו התלמידים, כבוד הרב, איך זה שרק ראו את הרב נבהלו ואותנו הם היכו? אמר להם הרב, כי אני הייתי עם תפילין. אמרו לו התלמידים, אבל גם אנחנו היינו עם תפילין. אמר להם הרב, כתוב, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. וחז"ל אומרים, אלו תפילין שבראש. תפילין שבראש מביאים שהגויים יראו ממך. אבל לא כתוב אלו תפילין שעל הראש. כתוב אלו תפילין שבראש. עד כמה התפילין הם אצלך בתוך הראש? זה המדד. כמה אתה חושב על התפילין? כמה אתה מונח בתפילין? או שהתפילין מונחות עליך ואתה מונח בעסקים שלך? אמר להם, אצלי זה תפילין שבראש, זה לא רק מונח על הראש, לכן אצלי זה גם עבד, וראו אותם ויראו ממכה. כן, נסיינו השם, ברוכים תהיו, שבת שלום לכולם. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.